דף ח' עמוד ב'. אמר מר, אין עושים שררות על הציבור פחות משניים, מינה נמילי. אמר רב נחמן, אמר קרא, והם יקחו את הזהב וגומר. ממשיכה הגמרא, מה ישררותה? ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, לפי שממשכנים על הצדקה, ואפילו בערב שבת. השררה היא שממשכנים על הצדקה. מעקלים רכוש. איני ואכתיב ופקדתי על כל לוחציו, שואלת הגמרא. ואמר רב יצחק בר שמואל, ואמר את המשמי דירה ואפילו על גבי צדקה. אסור ללחוץ, פקדתי על כל לוחציו. אומרת הגמרא, לא קשי, הדעמיד, הדלא עמיד. תלוי. אם הבן אדם הוא לא עמיד, על זה נאמר, הוא פקדתי על כל לוחציו. אבל כשמדובר על אדם עמיד, אז ממשכנים על הצדקה. אומרת הגמרא, כי עד רב האקפה לרב נתן ברמי, ושקיל מיני 400 זוזל לצדקה. כן, מעשה שהיה. רב הקפה את רב נתן ברמי, ולקח ממנו 400 זוזים לצדקה. אומר כאן התוספות, בדיבור המתחיל, אקפה לרב נתן. ואם תאמר, והיה בפרק כל הבשר אמר, כל מצוות עשה שמתן שכרה כתובה בצידה, אין בידין של מטה מוזרים עליה. וגבי צדקה כתיב, כי פתוח תפתח את ידך לו, וכתיב כי בגלל הדבר הזה יברך. זאת אומרת, שאלת התוספות, כתוב כאן שרבה אקפי לרב נתן ברעמי, ולקח ממנו 400 זוזים לצדקה. והשאלה של תוספות, הרי הגמרא אומרת בכל הבשר, שכל מצוות עשה שמתן שכרה כתובה בצידה, אין בית דין של מטה מוזרים עליה. אז איך הוא כפה אותו? והרי צדקה זו מצוות עשה שמתן שכרה בצידה. כתוב כי בגלל הדבר הזה יברך השם אלוקיך. אז בתוספות כאן על השאלה הזאת נאמרו 4 תירוצים. אבל צריך לשים לב, קודם כל, על מה העמידו תוספות את הקושייה שלהם. הרי הגמרא הביאה שאלה, מה ישררותה? אומרת הגמרא, דאמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, לפי שממשכנים על הצדקה ואפילו בערב שבת. הרי זה הגמרא אומרת, כי עד רבא אקפה לרב נתן ברמי ושקיל מיני 400 זוזי לצדקה. אז מה? יש מקום לדייק מדוע התוספות העמידו את הקושייה דווקא על רבה שקפה את רב נתן ברמי. למה הם לא שאלו על הדין שממשכנים על הצדקה? אז זה דיוק שצריך הסבר. על כל פנים, על הקושייה הזאת של תוספות הביאו, כמו שאמרנו, התוספות 4 תירוצים. אחד התירוצים, שהוא מקובל גם בראשונים אחרים, כתוב כאן, ולרי נראה דבצדקה קופים משום דעית בלב. הכתיב בה, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. זאת אומרת, התוספות אומר, מה אתה שואל? הרי לא קופים. כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, אין בית דין של מטה מוזרים עליה. זה אומר שלא קופים. זה כשמדובר על מצוות עשה שאין בלב. אבל המצוות עשה של צדקה, אומר תוספות, יש בלב, אין בלב. הכתיב בה, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך ואחיך האביון. אז זאת מצוות, יש לחלק בין מצוות עשה שיש בלב למצוות עשה שאין בלב. אם יש בלב, אז באמת קופים. אם אין בלב, לא קופים. זה מה שכתוב כאן בתירוץ של הרי. יקשו האחרונים, המשנה למלך והקצות, ברמה, בסימן צד איזיין, מובא בשם הרמב"ן, תשובת הרמב"ן, שפסק להלכה שמצוות עשה של השבת האבות, מלווה שילווה כסף ללווה, והגיע זמן הפיראון והוא לא פרה, והוא קיבל ממנו משכון, משכון על תנאי עד שהוא יגבה, אז התורה מצווה להחזיר, אם מדובר על כסות יום, להחזיר אותה בלילה, להחזיר אותה ביום, כסות לילה, להחזיר אותה בלילה. יש מצוות השבת האבות, פרשה שלמה, פרשת משפטים. אז, והתורה שם מצווה במצוות עשה, ואומרת ולך תהיה צדקה, זאת מצוות עשה שמתן שכרה בצידה. כתוב ברמה, בשם הרמב"ן, שעל מצוות השבת האבות אין דין כפייה. אי אפשר לכפות על השבת האבות. למה? על פי הכלל של הגמרא וחולין, שמופיע כאן בתוספות. כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, אין בית דין של מטה מוזרים עליה. לא כופים. שואלים המשנה למלך, בהקצות, הרי הרמב"ן עצמו מובא לבית יוסף, מובא לבית יוסף, בסימן ריש ממחית, יורה דעה, נוקט כשיטת הרי בתוספות שלנו. שמה? שבמצוות צדקה קופים בגלל שיש בלב. אותו תירות של התוספות, הוא שאל את אותה קושייה. הוא שאל את אותה קושייה. ותראה את התירות של התוספות, שכיוון שיש בלב, קופים עליה. אז במצוות השבת האבות, חוץ מהעשה, יש גם לב. מלבד העשה. היש גם לב, לא תשכב באבותו. התורה אוסרת בלב, על המלווה להימנע מלהחזיר, המלווה שנמנע מלהחזיר את האבות עובר בלב. אז שואלים הקצוף והמשתה למלך, אז למה באמת לא קופים? הרי בצדקה אתה אומר שקופים, מדוע? משום שיש לב. גם בהשבת האבות יש לב. ובהשבת האבות כתב הרמב"ן, כמו שאמרנו, הובא הרמ"א בשולחן ערוך, בסימן צד זין, שבאמת לא קופים, כי מתן שכרה בצידה, אבל לאן נעלם עליו? לאן נעלם עליו? זה שאלת המשנה למלך והקצות. והרמב"ן לשיטתו, השאלה היא על הרמב"ן לשיטתו, הרמב"ן סובר את התירוץ הזה של תוספות, את התירוץ של הרי. כך הם שואלים. אז מפורסם תירוץ בשמו של רבי אליהו ברוך קמאי, הרב ממיר, שהוא אמר ליישב את הקושייה הזאת של האחרונים בדרך הזאת. ברש"י, בחולין, בדף קופיוד, באותה גמרא שאומרת שכל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, אין בדין של מטה מוזרים עליה, מסביר רש"י מדוע. למה באמת? מה, 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 מה הסיבה? מדוע באמת כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, אין בדין של מטה מוזרים עליה? אז אומר רש"י, בגלל שהתורה נתנה שכר. אז השכר הוא האמצעי שבו התורה משתמשת לשכנע את האדם לקיים את המצווה. אם התורה נותנת כותבת, תעשה כך וכך, תעשה כך וכך, ואם תעשה כך וכך, יהיה כך וכך, קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. אומרת הגמרא בחולין, על כיבוד אב ואם לא קופים. מצוות עשה שמתן שכרה בצידה. מצוות עשה שמתן שכרה בצידה. אומר רש"י, למה? בגלל שמתי צריך לכפות שהתורה לא משתמשת באמצעי מיוחד כדי לשכנע את האדם, כדי לעשות את המצווה, לעשות את המצווה. אבל כאן התורה השתמשה באמצעי, אז האמצעי הזה היא חושבת שהוא מספיק. אנחנו לא צריכים להפעיל אמצעים נוספים. כך מסביר רש"י. אם כך, היה מקום לשאול, אם זוהי הסברה, אז מה באמת נפקמינה, אם יש בלב או אין בלב? מה באמת נפקמינה? אם אתה רוצה להגיד שהסיבה שבגללה אתה נמנע, יש הלכה של כפייה שבית דין קופים, בית דין מוזרים, אבל במקום שהתורה מגלה שכר, התורה אומרת זהו השכר, אז מסבירה שהיא הפירוש הוא, זה גילוי, זה לא רק שכר, זה גילוי שלא להשתמש באמצעים אחרים. זה האמצעי שהתורה משתמשת. אז מה אכפת לך אם יש שם עליו או אין שם עליו? באמת צריך להבין, מה הסברה של תוספות לפי זה? אומר הרב מניר, שהפירוש הוא אחר, שהפירוש הוא אחר בתוספות. מהי כוונת התוספות? כשהתוספות בא ואומר שכיוון שיש בלב, אז אבין ש... אז באמת כן קופים עליה. מה הסיבה? אז הוא אומר שהפירוש הוא כך. הפירוש הוא כך. ברמב"ם, פרק ז', מתנות עניים, כתוב כך. מצוות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני. אם הייתה יד הנותן משגת, שנאמר פתוח תפתח את ידך לו, ונאמר והחזקת באוגר ותושב וחי עמך, ונאמר וחי אחי חי עמך. מצוות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב' וכותב, וכל הרואה עני מבקש והעלים עיניו ממנו ולא נתן לו צדקה, עבר ולא תעשה, שנאמר לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביו. אז הוא רוצה לדייק ברמב״ם, דיוק בלשון של הרמב״ם. הרמב״ם, כמו שראינו, פתח מצוות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעניים. אחרי כן הוא כותב, וכל הרואה אני מבקש, והעלים עיניו ממנו, ולא נתן לו צדקה, עבר ולא תעשה. עבר ולא תעשה. משמע ברמב"ם הוא טוען, שכדי לעבור בלא תעשה, על הלא תעשה של ולא תאמץ, כן? ולא תקפוץ, עובר אדם, כמו שהרמב"ם כותב, כשהוא רואה אני מבקש, והעלים עיניו ממנו. אתה רואה אני מבקש צדקה, ואתה מעלים את העיניים. מעלים את העיניים. עוצם את העיניים, מסתכל לכיוון אחר. אתה, יש אני שמבקש ואתה לא נותן לו. אז אתה עובר על, 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 על הלב שלא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. לעומת זאת, ברישה, בהלכה א' כתב הרמב״ם, מצוות עשה ליתן צדקה לעניים, כפי מה שראוי לעני. כאן לא כתב הרמב״ם שכשבא אני ומבקש, אתה מצווה לתת. יכול להיות, בהחלט, שהמצוות עשה מקוימת גם כשלא בא אני ומבקש. עוד לא ביקש. אבל אתה יודע שיש אני. מצוות עשה ליתן צדקה לעניים, כפי מה שראוי לעני. אבל על הלב אתה עובר רק כשאני מבקש, ואתה מעלים עיניים, ואתה לא נותן לו צדקה. זאת אומרת, רוצה הוא לומר דבר כזה, שבדיוק, או בדיוק לשונו של הרמב"ם מוכח, שבאמת, על העשה, ביטול העשה, וביטול הלב, הם, או עבירה על הלב, זה לא חייב להיות באותו, לא, זה לא חייב להיות יחד, באותו מקרה. זאת אומרת כך, אם אני מבקש ואתה לא נותן לו, אז באמת אתה מבטל עשה. ואתה עובר על הלב. אבל אם אני לא מבקש, אתה יודע שיש אני, והוא לא מבקש. הוא לא ביקש ממך. האם אתה מצווה לתת לו? התשובה היא כן. אתה תעבור על הלב אם לא תיתן. מה פתאום? ברמב"ם כתוב שעל הלב אתה עובר רק אם אני מבקש, ואתה מעלים עיניך. אבל כל עוד אני לא מבקש, אתה לא עובר על הלב. אבל מתי אתה תוגדר כמבטל עשה? אז נכון שאם אני אבקש ואתה לא תיתן, אתה תעבור על הלב, אתה תבטל עשה גם כן. אבל ביטול עשה יש גם כשאני לא מבקש. אבל אתה יודע שיש אני. הרמב"ם אומר, מצוות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני. הוא לא תלה את זה בבקשה של העני. כך הוא רוצה לדייק. ממילא, זה דיוק בלשון הרמב"ם. ממילא הוא רוצה לומר, להגיד שכוונת התוספות היא כזאת. מה שהתוספות אומרים, היא קנה מלאו, אין כוונתם לומר שבכל מקרה יש גם לאו. בכל מצוות עשה של צדקה יש גם לאו. הרי זה רואים ברמב״ם, שלא בכל מקרה יש גם לאו. רק כשהאני מבקש אתה עובר על הלב. אבל אם האני לא מבקש אתה לא עובר על הלב. אלא כוונת התוספות לומר שממילא אפשר כבר לומר שהחידוש הזה של התורה שהיא חידשה ברכה, היא אמרה שיש שכר, הוא כבר לא קיים בכל המקרים. יש מקרים שכן ויש מקרים שלא, כי אנחנו רואים שני גדרים במצוות הצדקה. יש מצב שבו כשאדם אדם חייב מצדקה, ואם הוא לא מקיים אותה הוא עובר עליו. יש מצב שבו אדם מחויב מצדקה, ואם הוא לא יקיים הוא לא יעבור על עליו. הוא לא יעבור על עליו, הוא רק יהיה בגדר מבטל עשה. ממילא אפשר לומר שמתן שכרה בצידה שחידשה לנו התורה, שעליו באמת יש מקום לומר שאין דיני כפייה, זה רק במקום שאין לב. אבל במקום שיש לב, על זה לא נאמר, המתן שכרה בצידה. חידוש גדול. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שזאת כוונת תוספות. לא, הנקודה היא לא שהלב הוא הגורם לחדש דין כפייה, אלא הפירוש הוא, כוונת התוספות לומר את מה שמדויק מלשון הרמב"ם, שיש שני דינים של צדקה. יש דין צדקה אחד שבו יש רק עשה, ויש דין צדקה אחר שבו יש עשה ולאו, וזה שני דינים נפרדים. זה שני דינים נפרדים. ממילא אני יכול לבוא ולומר שהחידוש הזה של מתן שכרה בצידה בצדקה נאמר דווקא בדין אחד, לא נאמר בדין השני. נאמר במקרה אחד ולא נאמר במקרה השני. וזאת כוונת תוספות. זאת כוונת תוספות. שתוספות אומרים, היא קנה מילה בכוונה שלהם, שכשיש לב באמת אין את הדין של מתן שכר גם על העשה. בעוד שכשיש רק עשה, רק עשה, אין לב. כמו במקרה של ההלכה א' ברמב"ם. במקרה כזה באמת יש מתן שכרה בצידה, ועל זה, לא, ועל זה באמת לא קופים. ממילא, רגע אחד, ממילא, לפי זה תובן הגמרא באופן הזה. הגמרא באה ואומרת, כי עד הרבה, אקפי לרב נתן ברעמי ושקיל מנעה, שקיל ממנו 400 זוזה לצדקה. באיזה מציאות? מחדשת הגמרא חידוש גדול. הרי לפי מה שאנחנו עכשיו באים ואומרים, שדין הכפייה לפי התירוץ הזה של תוספות, לפי ההסבר הזה, יהיה שייך דווקא במקום שיש לב. אז אני יכול לכפות, כי אז אין באמת מתן שכרה בצידה. מתי יש מתן שכרה בצידה? רק באופן שאין לב. מתי אין לב? כשאני לא מבקש. בציור שלנו, עד דרבה אקפה לרב נתן ברמי, הפירוש הוא רבה, הוא גבאי צדוקה. הוא גבאי צדקה. אם הוא גבאי צדקה, אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, כך אומרת הגמרא בבא קמא, ענן יד עניים ענה. גבאי צדקה הוא יד עניים, הוא היד של העני. שגבאי צדקה דורש צדקה, אז זה אני שדורש צדקה. אם זה אני שדורש צדקה, אז ממילא אין פה מתן שכרה בצידה. אם אין פה מתן שכרה בצידה, אז יש דיני כפייה. יש דיני כפייה. זה ההסבר. זה ההסבר בתוספות. ממילא הוא רוצה לומר שזה גם יסביר עוד הלכה ברמב״ם. כך הוא רוצה לומר. שמה שכתב הרמב״ם בהמשך בהלכה י', מי שאינו רוצה ליתן צדקה, מי שאינו רוצה ליתן צדקה, או שייתן מעט ממה שראוי לו, בית דין כופים אותו ומכין אותה מכת מרדות עד שייתן מה שעמדו ליתן. ויורדים לנכסיו בפניו, ולוקחים ממנו מה שראוי לו ליתן, וממשכנים על הצדקה, ואפילו בערבי שבתות. כל פנים, כתוב בו ברמב״ם, שכשאדם לא רוצה ליתן צדקה, אז כמו שהרמב״ם כותב, רואים שהרמב״ם נקט, בית דין כופים אותו, ומכין אותו, יש דיני כפייה, בית דין כופים אותו, ומכין אותו מכת מרדות, עד שייתן מה שעמדו ליתן. ויורדים לנכסיו, אבל יש פה דיוק מלשון הרמב״ם שעמדו עליו האחרונים. הרמב״ם כותב, בית דין כופים אותו, ומקים אותה מכת מרדות, עד שייתן מה שעמדו ליתן, ויורדים לנכסיו בפניו, ולוקחים ממנו מה שראוי לו ליתן. אז שאלו הרבה האחרונים, מה זה ויורדים לנכסיו בפניו? למה הרמב״ם מוסיף את המילה בפניו? ויורדים לנכסיו, ולוקחים ממנו מה שראוי לו ליתן. מה זה פירוש ויורדים לנכסיו בפניו? אמר הוא שלפי מה שהוא מסביר, אז יובן גם הרמב״ם כאן. מה זה ויורדים מנכסיו לפניו? ויורדים מנכסיו לפניו, הפירוש הוא, כשהוא נמצא, הפירוש הוא, כמו שאמרנו, כשבית דין דורשים מבעל הבית לתת, כשהבעל הבית לפניהם, אז הגדר הוא עכשיו, זה אני המבקש. משום שכשהבית דין דורשים, הם הרי יד עניים. הם מייצגים את העני. אז זה אני המבקש. ברגע שיש אני המבקש, אפשר לכפות. אבל ברגע שאין אני המבקש, אז אין אפשרות כפייה. אין דיני כפייה. זה גדר של צדקה שמתן שכרה בצידה. ואם מתן שכרה בצידה, לא כופים עליה. אם מתן שכרה בצידה, לא כופים עליה. אז זה יהיה גם ההסבר ברמב״ם הזה. מכל מקום, כמו שאמרנו, או, אז עכשיו, מה הרווחנו מהמהלך הזה ליישב את השאלה של המשנה למלך והקצות? לפי זה אפשר לתרץ את קושיית המשנה למלך. כי מה הם שואלים? הם הבינו בתוספות כפשוטו, שבאמת, מה שכתוב בתוספות, מה שכתוב בתירוץ של הרי, שכשנדובר על מצוות צדקה, כיוון שיש בה גם לאו, אז ממילא, אף על פי שמתן שכרה בצידה, אז בית דין של מטה יכולים לכפות עליה. אז שאלו, אז גם בהשבת האבות יש גם לאו? אז למה בהשבת האבות כתוב שאין קופים בגלל שמתן שכרה בצידה, אף על פי שיש לאו? זאת הייתה הקושייה שלהם. אבל לפי מה שהוא חידש, רוצה הוא לומר, זה כבר לא קשה. משום שאנחנו עכשיו לומדים פשט חדש בתוספות. אנחנו באים ואומרים שיש שני דינים בצדקה. יש דין צדקה ששייך בו עליו שני עליוים שלא תאמץ ולא תקפוץ, ויש דין צדקה שלא שייך בו עליוים, כן? אז זאת כוונת התוספות. כל זה ניתן להאמר בצדקה, אבל בהשבת האבות הוא טוען שם אין להפריד. אין מציאות של מצוות השבת האבות ששייך בעליו, ומצוות השבת האבות שלא שייך בעליו. תמיד שייך בעליו. כששייך העשה, שייך עליו. ממילא, אם באה התורה וחידשה מתן שכר, אז המתן שכר קיים תמיד. אם הוא קיים תמיד, אז ממילא אין דין כפייה תמיד. זאת אומרת, הנקודה היא לא עליו. הנקודה היא כמו שאמרנו שיש שני דיני צדקה. דין צדקה אחד שייך לומר שבו יהיה המתן שכר, ודין צדקה שני שעליו לא נאמר הדין של המתן שכר. זה היסוד שלו להסביר, לתרץ את השאלה. אבל האמת היא שכבר האחרונים עוררו, גם אם לא נקבל את הביאור הזה, יש מקום לשאול לגופו של עניין, מה הכוונה של תוספות, מה כוונת הרי בתוספות, כשהרי בא ואומר, ובצדקה קופים משום דעית בלב. נכתיב בה, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. מה הכוונה של התוספות? אז מה אם יש לב? מה עושה עליו? מה גורם עליו? אז אפשר לומר, בהסבר אחד יש מקום לומר, שהפירוש הוא שכשיש לב, זאת אומרת כך, במצוות עשה שמתן שכרה בצידה, כמו שאומרת הגמרא וחולין, כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, אז אין בית דין של מטה מוזרים עליה. אין בית דין של מטה מוזרים עליה. כל זה נאמר דווקא במצוות עשה. אבל במקום שמדובר עליו, אז עליו הוא יותר, זה גורם לחומר. ואז בית דין של מטה, אף על פי שמתן שכרה בצידה, בכל זאת מוזרים. משום שיש גם לב, זה לא רק מצוות עשה, זה גם לב. זוהי אפשרות אחת להבין. אבל יש אפשרות להבין שהפירוש הוא לא בגלל, לא שזה הופך להיות יותר חמור, לא מצד זה באמת אנחנו אומרים שאפשר לכפות כשיש גם לב, אלא שהפירוש הוא אחר. יש מקום לחלק בין מצוות עשה שהיא מצוות עשה גרידה, למצוות עשה שיש בה גם לאו מצד דיני הכפייה. מצד דיני הכפייה. זאת אומרת, יש חילוק בין כפייה על מצוות עשה לבין כפייה על מצוות לא תעשה. זה שני דינים שונים לחלוטין. זאת אומרת, יש הבדל בין אם אני רוצה להכריח אדם לקיים מצוות עשה, אדם שלא מקיים, לבין כשאני רוצה למנוע אדם מלעבור הלוטס. והיסוד לחילוק הזה למעשה נמצא כבר בקצות, בסימן ג' בחושב משפט, כותב הקצות שיש לחלק ולומר שלצורך כפייה על מצוות עשה צריך בית דין. כפייה על מצוות עשה כדי לכפות אדם, הגמרא אומרת, הגמרא מביאה ברייתא, אומרים לו עשה סוכה ואמר איני עושה, תולו לאו ואומר איני נוטל, אז כופים אותו עד שיאמר רוצה אני, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. הכפייה הזאת, אומר הקצות, היא צריכה להיות דווקא על ידי בית דין. אדם פרטי לא יכול לכפות על מצוות עשה. אם אני רואה יהודי שלא רוצה לקיים מצוות עשה, אני לא יכול לכפות אותו לקיים מצוות עשה. זה לא מוטל עליי, ואם אין לי את הכוח. בשביל לכפות על מצוות עשה צריך בית דין, כך אומר הקצות. צריך בית דין. לעומת זאת, כפייה לא תעשה. למנוע האדם מלעבור על איסור, אומר הקצות, בשביל זה לא צריך בית דין. בשביל זה לא צריך בית דין. זה יכול לעשות גם אדם רגיל, גם אדיוט יכול למנוע. אם אתה רואה יהודי הולך לעבור עבירה, אז אתה יכול למנוע אותו מלעשות את העבירה. בכל הכוח שבידיים שלך. בכל הכוח שיש לך. זאת אומרת, זה חילוק יסודי בין דיני הכפייה על מצוות עשה, לבין דיני הכפייה על מניעה מלא תעשה. זה שני דינים חלוקים ביסוד. ממילא אפשר לומר שאולי זאת היא כוונת התוספות. נכון שבאמת הגמרא בחולין מחדשת שכל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, וזה מה שכתוב בגמרא, אין בית דין של מטה מוזרים עליה. זה כשאנחנו מדברים על בית דין, על מצוות עשה ששם צריך בית דין. אז אם זה באמת מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, אז אין בית דין של מטה מוזרים עליה. אבל אם יש בעלה, אז כבר אתה לא מדבר על בית דין, אתה מדבר על אתה דן במישור אחר לחלוטין. אז שם, לעובדה שיש מתן שכר, היא לא גורמת בכלל. משום ששם זה דין כפייה אחר, זה דין מניעה אחר. וכיוון שזה דין מניעה אחר, אין להלכה הזאת של הגמרא וחולין השפעה עליו, כמו שאמרנו. שם אתה רואה שגם אדיוט יכול למנוע, לא צריך בית דין בכלל. משמע שזה בכלל מישור אחר, של דיון. ובמישור הזה, לעובדה שיש מתן שכר, אין שום השפעה. כך אפשר לכאורה ללמוד, היה אפשר לכאורה ללמוד בתוספות, וכך לכאורה רואים שהנתיבות למד. בכבודת, הוא מעלה שאלה מפורסמת, שהרבה מהאחרונים שאלו, האחרונים התקשו, בדיני ריבית, הגמרא אומרת, ש... ריבית קצוצה יוצאת בדיינים. זאת אומרת, לווה שלווה בריבית, אז הוא עבר על איסור בעצם ההלוואה, ואסור לו להחזיר את הריבית, אבל אם הוא החזיר את הריבית למלווה, לקח הלוואה בריבית, והחזיר אותה למלווה, אז הדין הוא שהמלווה צריך להחזיר את הריבית. יש מצוות עשה שמטילה על המלווה חובה להחזיר את הריבית, הוא מצווה מצוות עשה. אבל כתוב בהלכה, אם הוא לא מחזיר. מה עושים אם הוא לא מחזיר? אז המקסימום שאנחנו יכולים, אנחנו לא יכולים על כל פנים להיכנס לבית שלו, לרדת לנכסים שלו ולהוציא כסף. זה אנחנו לא יכולים. זה מפורש. זה לא ניתן. אף על פי שהוא חייב להחזיר את הריבית שהוא קיבל, המלווה הזה שקיבל את הריבית חייב להחזיר אותה, אבל אין לנו כוח, אין כוח לבית דין, להיכנס אליו הביתה ולהוציא את הכסף שהוא קיבל כריבית חזרה ללווה. זה אנחנו לא יכולים. אז שואל הכבוד דעת, מה ההבדל? בצדקה נפסק. הלכות צדקה. ברמב״ם שראינו, בשולחן ערוך, ביורה דעה, בריש מנחת, נפסק להלכה שאם אדם צריך לתת כסף לצדקה, והוא לא נותן, אז הדין הוא שיורדים לנכסיו. זה לא רק מצווה. אתה יורד לנכסים ואתה מוציא ממנו כסף לצדקה. ומשקלים על הצדקה כמו שראינו. אז שואל, שואל החוות דעת, מה ההבדל? מדוע בצדקה אנחנו יורדים לנכסים שלו? זה גם כן רק מצווה. מה ההבדל בין המצווה הזאת למצווה הזאת? מדוע במצווה הזאת, כשאדם לא נותן, אנחנו מכריחים אותו לתת? מכריחים אותו לתת. אנחנו ראינו שהתוספות שאלו, הרי זאת מצוות עשה שמעתה זכרה בצדה, ותרצו הרבה תירוצים. הכל פנים, בצדקה זוהי ההלכה. אנחנו יורדים לנכסים שלו ומוציאים מהנכסים כדי לתת לעניים את מה שאנחנו חושבים שהוא צריך לתת, ומשקלים על הצדקה. ומלומד זאת במצוות החזרת הריבית, שזו גם מצוות עשה, מצוות עשה דאורייתא, שהמלווה שקיבל מהלווה ריבית, אמרנו, עצם העובדה שהוא קיבל, הוא עבר על איסור. אבל הוא קיבל את הריבית. אומרת התורה, אתה צריך להחזיר את הריבית שקיבלת חזרה, זה מצוות עשה. אבל לרדת לנכסים אנחנו לא יורדים. לגבות מהנכסים אנחנו לא גובים. אז שאל החמוד דעת, מה הטעם? מה הסיבה? מה הסיבה להבדל הזה? אומר החמוד דעת, שסיבת ההבדל זה היסוד שראינו בתוספות. ארי אמר, הרי, כשארי בא לתרץ את השאלה של התוספות, למה על הצדקה כופים? הרי צדקה זו היא מצוות עשה שמתן שכרה בצדה. ומצוות עשה שמתן שכרה בצדה, אומרת הגמרא וחולין, שלא כופים עליה. אז למה כופים על צדקה? אז אמרנו, בתוספות יש כמה תירוצים. אבל אחד התירוצים של תוספות זה התירוץ של ארי. משום שבצדקה איקה, יש גם לב. שני לבים. לא תאמץ ולא תקפוץ. אז כיוון שבצדקה יש גם לב, בגלל זה כופים. אומר הנתיבות, זה גם היסוד הזה, המיוחדות הזאת של מצוות הצדקה, בזה שהיא לא רק מצוות עשה, היא גם מצוות לא תעשה, זה גם הגורם לכך שבצדקה יורדים לנכסים. כך הוא מסביר. לעומת חזרת הריבית, שכמו שאמרנו, יש לאו בהלוואה בריבית, יש לאו בלקיחה של הריבית, אבל אחרי שכבר לקחתי, החיוב שלי להחזיר את הריבית, הוא כבר לא מצוות לא תעשה, אלא רק מצוות עשה. התורה מצווה עליי, מצוות עשה, להחזיר את הריבית, אם לקחתי ריבית. אז זה רק עשה. אומר החוות דעת, כיוון שזה רק עשה, אין יורדים לנכסים. ואת נקודת ההבדל שבין צדקה לבין החזרת הריבית על ידי המלווה, כך טוען החמודת, נעוצה ביסוד הזה שמצאנו בצדקה. שבצדקה יש גם לב, ובהחזרת הריבית אין לב. חובת החזרה, כן. או, אתה שואל, אז לפי זה, אם הדיוק הזה נכון, זה שכתב הרמב"ם בפניו, אז לכאורה מה נפקמינה? נראה, אולי נוכל להסביר. נראה. כל מקום, זה, ככה חוות דעת רוצה לתרץ את ההבדל שבין מצוות צדקה, שבמצוות צדקה נתחדש שבאמת יורדים לנכסים, במצוות צדקה יורדים לנכסים, אם אדם צריך לתת צדקה והוא לא נותן, יורדים לנכסים, ובמצוות החזרת הריבית של המלווה, אם הוא קיבל ריבית מהלווה, לא יורדים לנכסים. ההבדל הוא, כאן יש לה וכאן אין לה. מה ההסבר בדבר? צריך הסבר. מה הנקודה? מה עושה עליו? מה גורם עליו שבגללו אתה בא ואומר, שעליו שישנו במצוות צדקה לא תקפוץ ולא תאמץ, מה הוא נוגע ליכולת של בית הדין להיכנס לנכסים ולקחת מהנכסים? אבל מה שלא נגיד, זה כן רואים בנתיבות. רואים בנתיבות שהוא נקט, שהלאו שישנו במצוות הצדקה, או מה שכתוב בתוספות, שכיוון שבצדקה יש לאו, בגלל זה יש אפשרות לכפות, משמע ממנו שכמו הצד השני שהבאת. הרי אנחנו שאלנו את השאלה, מה עושה עליו לשיטת התוספות, לשיטת הרי, שאומר שבצדקה יש לב, בגלל זה כופים. מה עושה עליו? מה גורם עליו? אמרנו, אפשרות אחת זה להגיד שכיוון שיש לב, אז זה הפך להיות יותר חמור. בגלל זה קופים ולא מסתפקים בעובדה שישנו שכר, שהתורה נתנה לזה שכר. אבל דרך שנייה אמרנו שזה לא, אין הכוונה שזה יותר חמור. אלא הפירוש הוא, יש פה דיני כפייה שונים. זה לא אותו דין כפייה רגיל. לא אותו דין כפייה רגיל. בנתיבות לכאורה רואים את ההסתכלות הזאת. שהרי הוא בא לתרץ באמת. מה ההבדל? אם יש דין כפייה, אז מדוע דין הכפייה הוא לא אחיד? בין בחזרת ריבית ובין במצוות צדקה היה צריך להיות אותו דין כפייה. הרי אתה נכנס לנכסים בעזבית צדקה, למה לא תיכנס לנכסים בחזרת הריבית? אז מה הוא טען? יש לב. יש לב! עליו גורם שיהיה פה דין כפייה אחר. אז לכן כאן אני נכנס לנכסים. אז לכאורה משמע בדבריו, כמו שאמרנו, שבמקום שיש לב, דין הכפייה משתנה. הוא דין כפייה אחר. במקום שאין לב, יש גם כן דין כפייה. אבל דין כפייה שונה ממה שיש לב. לכן, בהחזרת ריבית שיש רק עשה, אז אין אפשרות להיכנס לנכסים. משום ש... זה דין כפייה על מצד עשה. זה דין כפייה על מצד עשה. הוא לא מאפשר את הכניסה לנכסים. לעומת זאת, כשיש לב, אז רוצה הנתיבות לומר, זה דין כפייה על מצד לא תעשה. זה כבר משהו אחר. משהו אחר. זה מאפשר. למה? מה הסיבה? את זה אנחנו לא שומעים. אבל לפחות את החילוק, את היסוד הזה, את ההסתכלות הזאת, זה לכאורה כן שומעים מדברי הנתיבות. זה לכאורה כן שומעים. אבל האמת היא, שהשאלה הזאת של הירידה לנכסים בצדקה היא שאלה יסודית שכבר מעסיקה את הראשונים. הגמרא אומרת במסכת כתובות. במסכת כתובות אומרת הגמרא כך. ואמר רב חסדא, אמר מר עוקבא, מי שנשתתה בית דין יורדים לנכסיו. מי שנשתתה, אדם הפך להיות שוטה, יש לו אישה, יש לו ילדים. אומר מר עוקבא, מי שנשתתה בית דין יורדים לנכסיו. הוא צריך לזון את האישה שלו. גם אדם עשיר יכול להשתתות. אז מי שנשתתה בית דין יורדים לנכסיו, וזנים ומפרנסים את אשתו, ובניו, ובנותיו, ודבר אחר. אמר לרבינה לרבשי, מה ישנה מעד אתניה? מה זה שונה ממה שלמדנו בברייתא? מי שהלך למדינת הים, אדם נסע לחוץ לארץ, ואשתו תובעת מזונות, בית דין יורדים לנכסיו, וזנים ומפרנסים את אשתו. זנים ומפרנסים את אשתו, אבל לא בניו ובנותיו, לא דואגים מהנכסים שלו למזונות לבנים ולבנות שלו, ולא דבר אחר. מה ההבדל? מה ההבדל בין יהודי שנשתתה עם משפחה, עם ילדים, לבין יהודי שיצא לחוץ לארץ עם משפחה, עם ילדים? כשהוא יצא לחוץ לארץ, אתה אומר, יורדים לנכסים וזנים את אשתו, אבל לא את הבנים ולא את הבנות ולא דבר אחר. אבל אם הוא נשתתה, אז יורדים לנכסיו, וזנים את אשתו ואת הילדים, כן? כך אומר מר עוקבא. זנים ומפרנסים את אשתו ובנה ונותיו ודבר אחר. אומרת הגמרא, תירוץ. אמר לו, ולא שני לך בין יוצא לדעת ליוצא שלא לדעת. מה, אתה לא רואה את ההבדל? אדם שנשתתה, הוא תכנן להיות שוטה. הוא הפך להיות שוטה באונס. אדם שיצא לחוץ לארץ זה מתוכנן. אם הוא רצה לזון את הילדים שלו, רצה להוציא כסף מהנכסים שלו כשהוא מחוץ לארץ, היה צריך להודיע. אם הוא לא הודיע, אז אנחנו לא יכולים לקחת. הוא הרי יכול היה להודיע, הוא בר דעת, הוא יודע שהוא יוצא לחוץ לארץ. הוא יכול לתת הוראות, מה יעשו עם הנכסים? את מי יזונו, את מי לא יזונו. אז את אשתו הוא חייב לזון. אבל את בניו ובנותיו, בדבר אחר, זה דברים שהוא לא חייב. לעומת זאת, אדם שנשתתה, כאן זה סיפור אחר. זה הוא לא עשה ברצון, זה לא מתוכנן. אז אנחנו צריכים לעמוד מעצמנו מה היהודי הזה רוצה. טוב, ממשיכה הגמרא ואומרת, מהי דבר אחר? כתוב כאן שכשהוא משתתה, אז מוצאים מהנכסים לזון את אשתו ואת בנה ואת בנותה ודבר אחר. וכשהוא יוצא לחוץ לארץ, לא. אין מוצאים על דבר אחר. מה זה דבר אחר? אומרת הגמרא, רב חיסדא אמר דבר אחר, זה תכשיט. תכשיט, תכשיטים. רב יוסף אמר צדקה. דבר אחר זה צדקה. אז אם... אז מה כתוב כאן? רב חיסדא אומר תכשיט, דבר אחר זה תכשיט. ורב יוסף אומר דבר אחר זה צדקה. אומרת אמר המנדה אמר תכשיט, כל שכן צדקה. אם כשהוא יוצא לחוץ לארץ לא דואגים לאשתו אפילו לתכשיטים, קל וחומר שאי אפשר להוציא מהנכסים שלו לצדקה. מנדה אמר צדקה, זאת אומרת שהוא יוצא לחוץ לארץ לא מוציאים מהנכסים שלו לצדקה, כי הוא יצא ולא אמר לתת, אבל תכשיט יאבין עליו. כך, תכשיטים לאשתו ודאי נותנים. עכשיו, גם, לכאורה גם להפך, אדם נשתתה. כתוב מוציאים למזונות אשתו ובניו ובנותיו, ודבר אחר. מה זה דבר אחר? לכאורה אותה מחלוקת. לכאורה אותה מחלוקת. איך פוסק הרמב״ם? הרמב״ם פוסק בהלכות נחלות. בסוף הלכות נחלות. פוסק הרמב״ם כך. פוסק הרמב״ם, ומי שנשתתה או שנתחרש, אדם שנשתתה או שנתחרש, בית דין פוסקים עליו צדקה אם היה ראוי. אדם הפך להיות שוטה, יש לו נכסים. אומר הרמב״ם, בית דין פוסקים עליו צדקה אם היה ראוי. זאת אומרת, אם העומד של בית הדין הוא שהוא יהודי שצריך לתת לי צדקה, אז מוציאים מהנכסים שלו לצדקה. שואל, מביא כאן הכסף משנה, קושיית הרן. הרן בפרק נערה שמתפתתה כתב על דברי רבינו ולא ידעתי למה. למה הרמב״ם מסביר? מאיפה הרמב״ם מוציא את ההלכה הזאת? שמי שנשתתה מוציאים מהנכסים שלו צדקה. נכון, כתוב בגמרא מוציאים מהנכסים לאשתו ובניו ובנותיו ודבר אחר. אבל מה זה דבר אחר? מה זה דבר אחר? שני פירושים. רב חיסדא אומר תכשיט, ואחר אומר צדקה. אז למה הרמב״ם מפרש צדקה? הרמב״ם בפרק נערה שנתפתתה כתב על דברי רבינו ולא ידעתי למה. דלרב חיסדא דאמר תכשיט, נאי דאברייתא קאי, אפשר דבר אחר דאמר מר עוקבא גבי נשתתה, לדעת רב חיסדא, החינמי מפרש לי. ותכשיט שמענו, מוציאים לתכשיטים לאשתו, אבל כשהוא משתתה, אבל צדקה מניין? עד כאן לשונו. ותרן שואל, מאיפה הרמב״ם שאב מקור לדין הזה? שמי שנשתתה יכולים לקחת לצדקה מהנכסים שלו. כותב הכסף משנה, ואפשר לומר, שטעם רבינו משום דמסתמה כל אדם ניחלה למבא צדקה מממוני. אז כותוב הכסף משנה כך, מדוע אם אדם נשתתה אפשר לקחת צדקה מהנכסים? אומדנה. אומדנה, ניחא לאין איש למבא צדקה מממוני. אז אפילו שהוא עכשיו לא בר דעת, בכל זאת אתה יכול להוציא מהנכסים שלו לצדקה, מתוך הנחה שנוח לו. ניחא לאין איש. ועוד, אומר המשנה, סברה נוספת שהיא סברה חדשה. וגם כי ממונו של אדם משובד לעשות ממנו צדקה. וגם כי ממונו של אדם משובד לעשות ממנו צדקה. אז כתוב בכסף משנה חידוש גדול מאוד. וגם כי ממונו של אדם משובד לעשות ממנו צדקה. צדקה, אז זה לא רק שיש עליך מצוות צדקה, אז הממון שלך משובד, יש שעיבוד ממוני על הממון.
יש עיבוד על הממון שלך למצוות הצדקה. ממילא, אם הוא הלך, הוא השתתה, אנחנו יורדים לממון. שואל הכסף משנה, וכשהלך למדינת הים, למה לא פוסקים צדקה? אין פוסקים צדקה. למה? אם הממונו של אדם משעובד, אז גם כשיהודי הולך למדינת הים היה צריך להיות אותו דין. אבל אנחנו לא פוסקים צדקה. אז אומר הכסף משנה, כשאדם הלך למדינת הים, אין פוסקים צדקה מפני שהוא עושה צדקה בכל מקום שהוא. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שכשהוא נסע לחוץ לארץ, הוא יקיים מצוות צדקה במקום שהוא נמצא. לכן אנחנו לא יכולים להוציא מהנכסים. אבל כל זה כשיהודי נסע למדינת הים, אז אתה יכול לבוא ולומר, הוא בטח נותן במקום שהוא נמצא. אבל במשתתה, אז אתה לא יכול להגיד את הסברה הזאת. שוטה, לא מרדעת, מה הוא נותן? אז כתוב ברמב, אז כתוב ברמב״ם, וזה ההסבר של הכסף משנה, זה ההסבר של הכסף משנה, שחל שעיבוד על הממון. חל שעיבוד על הממון שלו. האמת היא, הדברים קשים. מה פירוש חל שעיבוד על הממון? הרי גם כשחל שעיבוד על הממון, מכוח מה הוא חל? הוא חל מכוח המצווה שמוטלת על האדם. אז היה מקום לשאול, הרי באמת, השוטה הזה, אם הוא שוטה, הוא מצווה במצווה? יש עליו מצוות? הרי חירש שוטה וקטן פטור מן המצוות. אז מה שייך לו? הרי גם אם אתה אומר שחל שעיבוד, אז השעיבוד חל כתוצאה מהמצווה. אבל אם הוא לא מצווה, איך יהיה שעיבוד? אז אולי צריך להידחק כשהכוונה היא צדקה, צדקה שהוא היה, לפני שהוא נשתתה, הוא נתחייב, וחל שעיבוד, והשעיבוד הזה באמת לא פקע. השעיבוד הזה באמת לא פקע, כך נצטרך לומר. אבל מה שלא נאמר, בכסף משנה כתוב חידוש. בכסף משנה כתוב חידוש גדול. כתוב בכסף משנה שמצוות צדקה יוצרת שעיבוד נכסים. מצוות צדקה יוצרת שעיבוד נכסים. ובאמת, הקצות, בסימן ריש צדי זין, הולך בשני שלבים, להסביר את שיטת הרמב״ם שקראנו אותה קודם. אנחנו ראינו קודם ברמב״ם שהרמב״ם פסק להלכה, בפרק זין מתנות עניים, הרמב״ם פסק להלכה, מי שאינו רוצה ליתן צדקה, או שייתן מעט ממה שראוי לו, בי דין כופים אותו, ומקין אותו מכת מרדות, עד שייתן מה שעמדו ליתן, ויורדים לנכסיו בפניו, ולוקחים ממנו מה שראוי לו ליתן. ולוקחים ממנו מה שראוי לו ליתן. אז הקצות בסימן ריש צדי זין, כשהוא בא להסביר את הרמב״ם, מה רואים כאן ברמב״ם קודם כל? ברמב״ם כתוב יורדים לנכסיו בפניו, ולוקחים ממנו מה שראוי לו ליתן. אז כתוב ברמב״ם מפורש שיורדים לנכסים ולוקחים. יורדים לנכסים ולוקחים. זה כתוב כאן ברמב״ם. אז כשהקצות בא להסביר את ההלכה הזאת ברמב״ם, בסימן ריש צדי זין, הוא מתחיל להסביר את הרמב״ם. ברור שהרמב״ם סובר שבצדקה יורדים לנכסים. זה ברור, זה כתוב כאן ברמב״ם, כך פשוט. אלא מה, השאלה היא באמת מאיזה דין? מאיזה דין? אז הקצות רוצה לומר, בשלב הראשון, בסימן ריש צדי זין, שדין הכפייה, דהיינו הירידה לנכסים והעיכול של הנכסים, הלקיחה מהנכסים, הוא באמת לא מדין שיעבוד. לא כמו שראינו בכסף, כך הוא רוצה לומר בתחילה בסימן ריש צדי זין. אלא מאיזה דין זה? יש רמב"ן. יש רמב"ן בסוף בבא בתרא שאומר, עושה הבחנה בין שתי הדעות שנחלקו בשאלה אם שעיבוד הדאורייתא או שעיבוד הלאו דאורייתא. כידוע, נחלקו המוראים בשאלה אם שעיבוד הדאורייתא או שעיבוד הלאו דאורייתא. זאת אומרת, כשאדם קיבל הלוואה והנכסים שלו, יש לו קרקעות, והנכסים שלו משתעבדים לפיראון החוף, האם השעיבוד של הנכסים הוא שעיבוד מהתורה או שעיבוד הלאו דאורייתא? שתי דעות בגמרא. יש מי שסובר שעיבוד הדאורייתא, יש מי שסובר שעיבוד הלאו דאורייתא. למי שסובר שעיבוד הדאורייתא, אז כשהלווה לא פרה, בזמן שהיה צריך לפרוע, בית דין יורדים לנכסים וגובים את הנכסים. בית דין יורדים לנכסים וגובים את הנכסים. מדוע? כי הנכסים משובדים. הנכסים משובדים מדין תורה. אבל אומר, אומר, אומר הרמב"ן, גם למי שסובר שיבוד עליו דאורייתא, מדין תורה, בית דין יוכלו להיכנס לנכסים ולקחת מהנכסים. איך? הרי שיבוד עליו דאורייתא. למי סובר שיבוד עליו דאורייתא? פירוש הוא הנכסים משובדים. יש לי זכות בנכסים, אז אני יכול ללכת ולקחת. אבל למי סובר שיבוד עליו דאורייתא? הרי אין לי זכות בנכסים. אז באמת איך בית דין יכולים להיכנס לנכסים? הוא אומר רק זאת, הגמרא אומרת בכתובות פיוו, זאת אומרת, אומר הרמב"ן, הגמרא אומרת בכתובות פיוו, אמר לרב כהנא לרב פאפה, לדידך דאמרת פריאת בעל חוב מצווה, אמר לא ניחא לי דלעביד מצווה מהי. אתה הרי סובר שפריאת בעל חוב מצווה, פירוש, אתה סובר ששיבוד עליו דאורייתא, לאו דאורייתא. אלא זה שהלווה צריך לפרוע חוב, זה מצווה, מצווה. אומר רש"י, איפה המצווה? שכתוב, הן צדק, שיהיה הן שלך צדק. הן שלך צדק. הבטחת להחזיר, אז אתה חייב להחזיר, יש מצווה. הן צדק. נו, אמר לא ניחא לי דלעביד מצווה מהי? מה עושים עם יהודי שאומר, אני לא רוצה לקיים את המצווה? אמר לי. מה שעושים עם יהודי שלא רוצה לעשות סוכה, לא רוצה ליטול לולב, כופים אותו עד שיומה רוצה אני. מה זה יהודי לא רוצה? לא רוצה, מכריחים אותו. כפייה על מצוות עשה. אומר הרמב"ן, גם מי שסובר ששיבוד עליו דאורייתא, אבל כתוב בגמרא שמדין כפייה על מצוות עשה, אנחנו מכריחים אותו לקיים את המצווה. אומר הרמב"ן, עד שאתה כופה ובגופו, כפה ובממונו. עד שאתה כופה אותו בגופו לקיים את המצווה, אתה מכה אותו. אתה יכול להקות אותו. עד שיגיד רוצה אני. עד שתצא נפשו. עד שתצא נפשו. אז עד שאתה מכה אותו, עד שתצא נפשו, כנס אליו הביתה, תוציא נכסים ותיקח. תוציא נכסים ותיקח. אז ברמב"ן מתחדש שמדין הכפייה אפשר להיכנס לקחת נכסים. אין שיבוד. אין שיבוד. שיבוד עליו דאורייתא. אבל מדין הכפייה אתה יכול להיכנס ולקחת נכסים, שהרי עד שאתה כופה ובגופו, כפה ובממונו. זה גם כן דרך של כפייה. כך כתוב ברמב"ן. כך כתוב ברמב"ן. אומר הקצות, אם ככה אני אסביר ככה פשט ברמב"ם. זה יהיה הפשט ברמב"ם. מה שהרמב"ם אומר שבצדקה, כופים על הצדקה, ונכנסים אליו הביתה, ולוקחים, גם אם נצא מתוך הנחה שבאמת אין שיבוד נכסים בצדקה. אבל עד שאתה כופה ובגופו, כפה ובממונו, אני יכול להיכנס אליו הביתה ולקחת מדין עד שאתה כופה ובגופו, כפה ובממונו. נניח אפילו שאין שיבוד. אבל זה לא יהיה גרוע, נאמן נאמר, שיבוד עליו דאורייתא, שאלי בדי הרמב"ן, מדיני הכפייה, אפשר לכפות אותו גם בממון. אומר הקצות, ולדידי הדבר מדויק מלשון הרמב״ם. הדבר מדויק מלשון הרמב״ם. מה הרמב״ם כתב? הרמב״ם כתב, מי שאינו רוצה ליתן צדקה, או שייתן מעט ממה שראוי לו, בדין כופים אותו, ומכים אותו מכת מרדות, עד שייתן מה שעמדו ליתן, ויורדים לנכסיו לפניו, ולוקחים ממנו מה שראוי לו ליתן. אז הבאנו קודם את קושיית האחרונים, למה כתוב ויורדים לנכסיו בפניו? שאלו כל האחרונים, למה זה צריך להיות בפניו? למה צריך להיות בפניו? אומר הקצות, לפי מה שאני מסביר ברמב״ם, אז זה מאוד מדויק. ויורדים לנכסיו בפניו, הפירוש הוא, הרי זה מדיני הכפייה. זה לא מדיני שיבוד. אם זה היה דין של שיבוד, אז באמת מה צריך שזה יהיה בפניו? אם יהודי חייב לי כסף, כן? נסע לחוץ לארץ. למען דאמר שיבוד הדאורייתא, בית דין לא יכולים להיכנס לקחת? בטח שיכולים להיכנס לקחת. מה, וישו מחוץ לארץ, אני לא אפרע. הרי יש לי שיבוד על הנכסים שלו. אבל כאן, אם אנחנו לומדים פשט ברמב"ם, שזה לא מדיני שיבוד, אלא זה מדיני הכפייה, אז מדויק מאוד הרמב"ם, שאם זה מדיני הכפייה, זה חייב להיות בפניו. דין הכפייה זה בפניו? אתה כופה אותו? דין הכפייה זה בפניו. כך רוצה הקצות להסביר פשט ברמב״ם, כך רוצה הקצות להסביר פשט ברמב״ם. אבל למסקנת הקצות הוא אומר שלכאורה צריך לומר ברמב״ם יותר. צריך לומר ברמב״ם יותר. ולמה? משום שהרי הרמב״ם, כמו שראינו, בסוף הלכות נחלות, פסק להלכה, שמי שנשתתה, בית דין יורדים, אז איך כתוב שם בלשון? מי שנשתתה, או שנתחרש, בית דין פוסקים עליו צדקה אם היה ראוי. בית דין פוסקים עליו צדקה אם היה ראוי. ועל מה הוא סומך? על אותה גמרא של מר עוקבא, בגמרא בכתובות מנחת. מהגמרא, מהרמב״ם הזה הוא טוען, רואים יותר. מורחים להגיד שזה דין של שיעבוד. משום שאם נגיד שזה דין כפייה, מה שייך כפייה? מה שייך כפייה? הרי היהודי הזה ודאי לא חייב. היהודי הזה הוא שותה. היהודי הזה הוא שותה. אם תגיד שהוא נתחייב כבר בצדקה, כמו שאמרנו קודם, וכשהוא נתחייב בצדקה, הנכסים שלו נשתעבדו לצדקה, אז יש מקום לומר שגם כשהוא שותה. מה דין אדם שלקח הלוואה בעת שהוא היה פיקח? לקח הלוואה והפך להיות שותה. הפך להיות שותה. אז מה? לא יחזירו את החוב? לא ירדו לנכסים ויגבו את החוב? בטח שיגבו. יש עיבוד נכסים. זה שהוא שותה, זה, זה, זה לא מונע מאיתנו לרדת לנכסים המשובדים ולהוציא את מה שהוא חייב. אותו דבר, אותו דבר, אנחנו מורחים לומר גם כאן. אותו דבר אנחנו מורחים לומר גם כאן. באמת, הקצות שואל לפי זה, איך באמת נוכל ליישב, אז למה באמת בריבית, במצוות החזרת הריבית, קושיית הנתיבות חוזרת לפי דבריו. הוא לא רוצה לחלק את החילוק שהנתיבות חילק שבין, כמו שאמרנו קודם, הנתיבות הרי כבר שאל, למה בצדקה יורדים לנכסים ובהחזרת הריבית לא יורדים לנכסים? אמר הנתיבות, כי בצדקה יש לב, בהחזרת הריבית אין לב. את החילוק הזה הקצות לא אומר. אבל ממילא חוזרת הקושייה. אז למה באמת בהחזרת הריבית אנחנו אומרים שלא יורדים לנכסים? לא יורדים לנכסים? הרי נשאל את השאלה אפילו יותר קיצוני. הרי הרמב"ן חידש שלמאן דאמר שעיבוד עליו דאורייתא, עד שאתה כופהו בגופו, אתה כופהו בממונו. אתה יכול לרדת. אתה יכול לרדת. וזה רק מצווה. מדוע בהחזרת הריבית לא נאמר את אותו דבר? הרי זה רק מצווה. זה רק מצווה. ומדין כפייה אתה יורד וגובה. מה ההבדל? אז לכאורה, זה החילוק הזה אמרו האחרונים, רב שמעון אומר את החילוק הזה, ועוד אחרונים אומרים את החילוק. יש מקום לחלק חילוק יסודי בין חוב שאדם חייב, גם כשאתה אומר שעיבוד עליו דאורייתא, לבין חוב, המצווה של החזרת הריבית. מצווה היא מצווה, היא לא חוב. מצווה היא מצווה. אתה מצווה. בחוב, כשאנחנו נרד ונגבה מה... הפירוש הוא כשלווה לבה כסף, אז גם אם אין שעיבוד נכסים, אז הפירוש הוא שהנכסים לא נשתעבדו. אבל פשיטה שהלווה חייב, פשיטה שהלווה חייב להחזיר. יש עליו חיוב השווה של ההלוואה שהוא לקח. אז ממילא כל נכס שאנחנו נוציא ממנו, כשאנחנו נכפה אותו בגופו, נכפה בממונו, ונוציא ממנו נכס, הנכס הזה הוא נכס שניתן כפיראון לחוב. הוא נכס שניתן כפיראון לחוב. לעומת זאת, במצוות החזרת הריבית, שם, כמו שאמרנו, יש מצווה, אבל אין חוב. אין חוב, יש מצווה. היהודי הזה לא רוצה לקיים מצווה. אז אתה יכול לכפות אותו, אתה יכול להכריח אותו. גם אם תיקח בכוח, כמו שהרמב"ן אומר, עד שאתה כופה ובגופו, תכפה וממונו, אבל זה ממון שלו. עד שהוא לא יקנה אותו למי שאתה רוצה שהוא יקנה לו, זה ממשיך להיות שלו. זה ממשיך להיות שלו. בחוב, אז אפילו אם הוא, הממון הוא שלו, אבל זה ברור שהוא חייב. אז אם המלווה בסופו של דבר מקבל את הכסף, גם אם הוא מקבל כסף, שהוא עדיין של הלויזה. אבל יש פה פיראון. למלווה הגיע פיראון. אבל כאן הרי צריכה להיות מצווה, ואם היהודי לא רוצה לחיי מצווה, אתה צריך להביא אותו לידי מצב שיומר רוצה אני. עד שלא תביא אותו לידי מצב שיומר רוצה אני, אין קיום של המצווה. אין קיום של המצווה. זה עדיין לא מיישב מדוע בצדקה באמת, כמו שהקצות אומר, אנחנו רואים שאפשר אפיל, רואים שיש שעיבוד נכסים. צריך לומר, וזה אמרו הרבה מהאחרונים, שבצדקה באמת, בצדקה באמת, זה שהגמרא אומרת ממשכנים על הצדקה, וזה שאנחנו רואים שבצדקה יש שעיבוד נכסים, צריך לומר שבאמת זה סוג צדקה מיוחד. איזה סוג צדקה מיוחד? היסוד לדבר נמצא למעשה בבעל המאור. בתחילת פרק רביעי בבבא קמא, אומר בעל המאור שהיכולת למשכן על הצדקה, היכולת הזאת נובעת מהיכולת של בני העיר, כמו שאומרת הברייתא, להשיע על קיצתם. זה חובות העיר. הצדקה בעיר היא מחובות העיר. לא מדובר פה על צדקה פרטנית שאדם, אדם, אדם שחי במדבר בא אליו עני וצריך לתת צדקה. לא על זה מדובר. מדובר על קופה של צדקה, אומרת הגמרא, נקבט משניים. על קופה של צדקה שממשכנים על הצדקה, על זה מדובר. זה חובות העיר. חובות העיר זה חוב. יש כוח לבני העיר להטיל חוב על בני העיר. זה כמו שיש כוח להטיל מיסים. ולזה יש שיבוד. לזה יש שיבוד. ועל זה אפשר למשכן. אבל זה דין אחר לגמרי. זה דין אחר לגמרי. לכן, וכך הבעל המאור אומר, הבעל המאור הוא נוקט כשיטת הראשונים שחולקת על הרמב״ם, כמו הרשב"א, בכתובות, ממתת, שסובר שאין דין שעיבוד בצדקה, אין שעיבוד נכסים. אז כשהוא בא להסביר את אותה גמרא אצלנו בדף ח' שממשכנים על הצדקה, אומר זה לא קשה, לא קשה. שם זה דין חובות העיר. הקופה שנקבט בעיר היא מדין ניסי, כמו שאת ניסי העיר אפשר לרדת לרדת ולגבות, כי אתה חייב, זה חוב. אז ממילא הקופה שבעיר היא גם כן חלק מחובות העיר. אז ממילא ממנה בכלל אי אפשר להביא ראיה. ממנה בכלל אי אפשר להביא ראיה על כוח הכפייה. זאת אומרת, יוצא לנו כך. האמת היא שהקצות בדרך שלא הלך, כשהוא בא ליישב את קושיית התוספות, איך באמת קופים על הצדקה, הרי זה מתן שכרה בצדה, אז הוא הלך בדרך שלו. אחרי שהוא חידש שרואים ברמב״ם שבאמת יש שעיבוד נכסים בצדקה, אז הוא בא ואומר, אז זה שקופים על הצדקה זה דין אחר לגמרי. אני בא וגובה נכס שהוא שייך לעני. זה כבר בגלל שאתה מחזיק נכס של העני. אני לא כופה אותך לתת. אני לוקח דבר ששייך לעני. זה משהו אחר לגמרי. זה לא שייך בכלל לדין שכל מצד עשה שמתן שכרה בצדה. זה הקצוף לשיטתו. אבל כמו שאנחנו אומרים עכשיו, יש בכלל הסתכלות אחרת על כל כפיית הצדקה שמבוערת בסוגיה שלנו. זה דין כפייה שבנוי על דין חובות העיר, וזה גדר אחר לגמרי, ושם באמת יש שיבוד, כמו שעל כל חובות העיר יש שיבוד. אז גם על החוב הזה. עד כאן.